היום יום ראשון, י"ח באייר, תשס"ז, הילולה דרשב"י, ל"ג בעומר. ובכן, אנחנו בזאת ממשיכים בלימודנו בספר תפארת ישראל מאת המהר"ל מפראג. פרק שני, עמוד י' במהדורה שלפנינו, והגענו לעמודה השמאלית. בשורה 2, 4, 6, 8, 9, שורה 9. מצאת אבי? כן, בעמודה השמאלית, שורה 9. וראוי שיהיה כך. מה זאת אומרת שיהיה כך? שהאדם ישייך אל מה שלמעלה מן הטבע, משום שיש לאדם בתוכו נשמה. והנשמה אין מקורה מן הטבע, ולכן היא שייכת אל עניינים שמעל הטבע. וכל הפעולות המורות על כך שיש לאדם נשמה מעל הטבע, או בלשונו של המהר"ל נשמה נבדלת, כולם קשורות למספר 8. למשל, הוא הביא ברית המילה. ברית המילה נעשית ביום השמיני למציאותו של האדם בעולם הזה, אחרי שבמשך 7 ימים הוא היה לפי הטבע. האדם נולד ערל מצד הטבע, והוא מעול מצד מה שמעל הטבע. אז היום שבו אנחנו משנים את הטבע, תודה רבה, משנים את הנתון שהטבע נתן לפנינו, הוא היום השמיני. כמו כן, עוד דוגמה הביא המהר"ל, מזמור השמיים מספרים כבוד אל. כן, למנצח, מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל, שהוא תיאור ההדר, ההדר שבטבע במשך 7 פסוקים, והפסוק השמיני מתאר את מעלת התורה שהיא מעל התורה, מעל הטבע, ולכן שמה נאמר תורת השם תמימה, בפסוק ח'. תורת השם זה שם הוויה, בעוד שבהתחלה היה כתוב שם אל. זה עיקרון כללי שחוזר עליו המהר"ל, שיש אם כן באדם שתי מדרגות, 7 ו-8, 7 מה ששייך לטבע, 8 מה שמעל הטבע. וראוי שיהיה כך, כי מעשה האדם, מה זה מעשה האדם? כלומר ברית המילה. הרי מי עושה את ברית המילה? אדם. מצד הטבע לא נעשה ברית מילה. האדם הוא זה שעושה אותה. וראוי שיהיה כך, כי מעשה האדם במה שהוא בעל שכל, הוא יותר במעלה מן הטבע. עכשיו, הביטוי שכל אצל המהר"ל, אין הכוונה למה שאנחנו מכנים שכל, כלומר הכישרון האינטלקטואלי, אלא כשהמהר"ל אומר שכל, בדרך כלל כוונתו לנשמה. כלומר, לחלק שהוא מעל הטבע, שהמאפיין, הייתי אומר, הסימפטומטי העיקרי שלו בעולמנו, זה החירות. כן? שיש באדם יכולת בחירה, וזה בוודאי לא בא מן הטבע. הבחירה היא גם זו שיוצרת אצל האדם את ההכרה המוסרית. כי אם יש לי בחירה, אני יכול לבחור בין טוב לרע. מה שאין כן, אם אין לי בחירה, לא רק שאני לא יכול לבחור בין טוב לרע, אין גם טוב ורע. מובן? אז זה בעצם מה שאומר כאן, כשהמהר"ל אומר כאן, בעל שכל צריך לא לטעות, מכוון לבעל שכל עליון.
סליחה.
כן. מה הקשר בין נשמה לבחירה? הסימפטום העיקרי לכך שיש לנו נשמה, זה היכולת שלנו לבחור. כי הבחירה אין מקורה בטבע. אין לך בטבע מאגרים של חירות.
אני חשבתי שהבחירה דווקא זה בא מיצר הרע יותר. הנשמה היא מטהורה, מה זה שייך לה לבחור טוב או רע? הנשמה היא טהורה כולה.
אתה אומר שהבחירה בא מהיצר הרע. לא נכון. היצר הרע, הוא עושה רק רע, אין פה בחירה.
אבל זה מה שמגרה, זה מה שמגרה אותה, זה מה ש... זה הגירוי?
זה הגירוי, כן. הגירוי בא מהיצר הרע.
נכון.
אבל היכולת לבחור בין טוב לרע, זה לא בא מהיצר הרע. כן?
אבל זה קשה, זה אומר שהנשמה יכולה לבחור רע.
זה אומר שהנשמה יכולה לבחור רע, בוודאי. כאשר היא נתונה בתוך הטבע, כשהיא נכנסת לתוך הטבע, אז איך אומרים, ברומא היה רומאי. כן? אז היא משחקת את האפשרות הזאת, בהחלט. יש מה שנקרא, לא שהיא בעצמה נעשית רע, אבל יש ההפעלה של האור שלה. הפעלת אורה. וראוי שיהיה כך, כי מעשה האדם במה שהוא בעל שכל הוא יותר במעלה מן הטבע. שהרי הטבע הוא כוח חומרי בלבד, ואילו האדם הוא שכלי. ואם יאמר, אז עכשיו יכולה להיות קושיה. מה, אתה יותר טוב מהטבע? מי ברא את הטבע? הקדוש ברוך הוא ישירות. אז יוצא שיש מעלה דווקא לטבע על פני פעולת האדם. יוצא לפי זה שברית המילה היא בעצם נפילה. כן? יש ארגון למשל בימינו שמתנגד לברית מילה. קוראים לו ארגון אף מילה. כן? זה השם של הארגון הזה. הטענה שלהם זה שאם אנחנו שלמים, אז למה לפגוע בשלמות הזאת? כן? למה למנוע את שלמות האדם? מתוך הנחה ששלמות הטבע היא עליונה יותר מן השלמות שהאדם רוצה להטיל. כי למה אנחנו עושים ברית מילה? אנחנו רוצים בעצם להכניס פה עולם ערכי לתוך הטבע. עולם ערכי לתוך הטבע? הכיצד? כן? בעצם מה שמונח מאחורי הארגונים האלה, למרות שהם לא דווקא מתכוונים לזה, אבל מונחת הקושיה של המהר"ל, שהטבע הוא לכאורה מת השם יתברך. ככה הקדוש ברוך הוא עשה אותנו. עשה אותנו ערלים. אז למה אתה רוצה לשנות את זה? יש גם, היום זה, הקושיה הזאת מתפשטת בהרבה כיוונים. למשל, יש השקפת עולם של מה שנקרא ארגוני הירוקים. הירוקים, איכות הסביבה. שתי השקפות עולם מצויות אצל המחזיקים ברעיונות האלה. יש השקפת עולם פרגמטית שאומרת, אם אנחנו נמשיך להרוס את הטבע, אנחנו כבני אדם לא נוכל להמשיך לחיות, יהיה לנו קשה. בהשקפה הזאת, שהיא בדרך כלל מה שנמכר בשוק, בעצם טובת האדם היא העומדת במרכז העניינים, נכון? אבל יש גם השקפה מעמיקה יותר אצל המייסדים של הרעיונות האלה, של הארגונים האלה. ההשקפה היא שבעצם האדם הוא לא חשוב. מה שחשוב זה הטבע. במיוחד, למשל, בשיטה של ג'יימס לובלוק, אחד מהבריטים העומדים בראש הרעיונות האלה, יש להם הנחה שכדור הארץ הוא היצור החי הגדול ביותר. ואז יוצא שאנחנו רק חלק מן החיות של הכדור הזה. יוצא שאם לשם המשך החיים צריך לוותר על, אפילו על הקיום של המין האנושי, זה כדאי.
אבל למי?
בשביל כדור הארץ, שהוא יצור חי יותר ממך. ולכן, אם יש, למשל, הם התנגדו לאחרי צ'רנוביל. אתה זוכר שהייתה דליפה גרעינית בצ'רנוביל, ועל מנת להציל בני אדם, אז החליטו להרוג אלפים של איילים בלפוניה, שבסקנדינביה. כי הם היו נגועים בקרינה הרדיואקטיבית, אז הרגו אלפים כאלה. ואז הם אמרו, זה סקנדל הדבר הזה. מה, בשביל להציל כמה בני אדם אתה הורג אלפי איילים? כן? כלומר, זה מין טענה כזאת. עכשיו, מה שיש, כן, אתם מבינים שכיוונים כאלה הולכים רחוק מאוד, כי יש בהם גם, זה מתחבר גם לשלילה של הערכים הדמוקרטיים ועוד כמה דברים כאלה. כן. בסופו של דבר, יש ניסיון היום לחזור אל העולם האלילי הקדום, ששם את האדם בשוליים ואת כוחות הטבע במרכז. יש כיוון כאלה. עכשיו, כל זה, זה בעצם המהר"ל מקשה פה. ואם יאמר, כי כוח הטבע פועל בכוח שהוא מן השם יתברך. הנה. הטבע זה מהשם. איך אתה יכול לשנות את הטבע? הנה. כן, המאבק הזה, המתח הזה בין עולם התורה לעולם הטבע, יש גם, כמו שאתה אומר בצדק, במשנה, במסכת אבות, הפוסק במשנתו, ואומר מנאי אילן זה, כן? הרי זה מתחייב בנפשו. זאת אומרת ש, ההתפעלות מן ההדר הטבעי על חשבון הקישור של האדם עם, 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 עם הבורא דרך התורה, זה יוצר מאבק, נכון? הרי זה מתחייב בנפשו. הנה, זה דוגמה למאבק הזה. אז לכאורה יכול הטוען לטעון. בעצם הטבע הוא עליון יותר. אגב, הדיון הזה גם מופיע בשאלה בגמרא של רבי יוחנן. שרבי יוחנן אומר שאם הוא היה בדור החורבן, הוא היה קובע את התענית על החורבן בעשירי באב ולא בתשעה באב. כי בעשירי באב נשרף רובו של היכל. אז בעצם מה בעצם הוויכוח כאן? החכמים שקבעו שהתענית היא בתשעה באב, אומרים שבתשעה באב בא אדם רומאי והצית אש בהיכל. הפעולה התחילה מאדם בעל בחירה חופשית, אחר כך זה המשיך לבד. המשיך לבד, לא חשוב. זה יכול היה למשך חמישה ימים, יכול למשך שעה, לא משנה בכלל. העיקר זה ההצתה. רבי יוחנן אומר, לא, זה שום דבר. מה הוא בכלל הרומאי הזה? הוא כלום. אבל זה שהאש ממשיכה לשרוף אחרי ההצתה, זה פעולה של הקדוש ברוך הוא, שהוא אדון הטבע. אם כן, רבי יוחנן היה רוצה לקבוע את התענית בעשירי באב. זה שוב המאבק הזה, איפה אנחנו רואים יותר את יד השם? האם אנחנו יותר רואים את יד השם דרך האדם, בעל בחירה חופשית, גם בעל נשמה, או דרך הטבע, שהוא פועל ישר של הקדוש ברוך הוא. בנושא אחר קצת, אבל קרוב גם לאותו עניין, בספר גבורות השם. דן המהר"ל מפראג בשאלה, איזה נס היה יותר גדול ביציאת מצרים? האם המכות? או השינוי של הרצון של פרעה? מצד אחד אפשר להגיד, המכות זה שינוי סדרי הטבע. אם כן, ברור שיש פה משהו אדיר. מה שאין כן האדם, פרעו, כל אדם הוא בעל בחירה חופשית, פעם אומר כן, פעם אומר לא, פעם אומר לא, פעם אומר כן. זאת אומרת, אין בזה לכאורה נס גדול. מצד שני אומר המהר"ל, זה שהטבע משתנה זה שום דבר, הטבע הוא ביד השם. הקדוש ברוך הוא רוצה לשנות, אין בעיה. אבל האדם בעל הבחירה החופשית, יש אצלו מה שנקרא דטרמיניזם פוליטי. הוא פועל מכוח המלכות. ולמלכות יש אינטרס שלא לשלח את בני ישראל. אז זה שנעשה שינוי בדבר שהוא קבוע כל כך בנפש האדם, זה אולי נס יותר גדול. במיוחד שלאדם יש בחירה חופשית, הוא יכול להתנגד לרצון השם. לכן יש צד אחד וצד לשם. עד כאן ההשוואות. עכשיו אנחנו חוזרים לדברי המהר"ל כאן. אומר כאן המהר"ל. ואם יאמר, כן, המקשה יקשה. כי כוח הטבע פועל בכוח שהוא מן השם יתברך. עד כאן הקושיה. תשובה. נאמר גם כן, כי האדם שהוא שכלי, פועל בכוח השכל שנתן לו השם יתברך. כלומר, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא פועל בשני ערוצים. ערוץ הטבע, ערוץ הנשמה. שני הערוצים האלה כאחד, באינטראקציה ביניהם, מתגלה כוונת הבורא, הכוונה הכוללת. מובן? ברור? טוב, ברור. למה אתה מיואש? על הבוקר, ככה. אתה אומר שהמפגש בין הנשמה לטבע זה הנפש. כן, זה במפגש. אבל חוץ מזה, אתה צודק, אבל אני אומר,
קיום הנשמה בתוכי, זה הפוטנציאל שלו.
כן, נכון.
זה מה שהיה קשה לו.
כן.
בעצם הנשמה היא גורם לבחור, אם לא היה יצר רע, אבל גם כן בוחר.
כן. כן, בלי, לא, בלי יצר הרע, גם כן הנשמה בוחרת, כי לא בוחרת בין טוב לרע. אלא זאת בחירה עליונה, הייתי אומר, הבחירה הכמוסה, כפי שאומר הרב קוק. זה לא קשור בכלל לטוב ורע, זה בחירה עליונה יותר. קשה לנו לתפוס את זה, כן. נכון, חיים? טוב, ובכן, ולפיכך, ראוי להאדם שהוא שכלי, והשכל הוא על הטבע, המצוות האלוהיות שהם המעשים, שאינם טבעיים, ועל ידם יגיע האדם אל המעלה העליונה, שהוא למעלה מן הטבע, הוא עולם הנבדל. שימו לב להדגשה המתמדת של המהר"ל, על האי-טבעיות של המצוות. המצוות לא באות מן הטבע, הן באות למעלה מן הטבע. דוגמה מעניינת, למשל ראינו לפני שבוע פרשת קדושים. איש אמו ואביו תיראו. כמו כן ראינו בפרשת יתרו, כבד את אביך ואת אמך. התלמוד שואל, מדוע כשהתורה מדברת על כבוד, על כבוד ההורים, היא מקדימה את הכבוד של האב לכבוד של האם, ואילו כשמדובר על מורה ההורים, היא מקדימה את המורה של האם על פני המורה של האב. התלמוד עונה שזה בגלל שהמצוות האלה הם נגד הטבע. מדוע? גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאדם מכבד את אמו יותר מאביו, ולכן התורה כדי לתקן את זה הקדימה את כבוד האב. מה שאין כן במורה, אדם ירא מאביו יותר מאמו. לכן, כדי לתקן את זה, התורה הקדימה את מורה האם למורה האב. זאת אומרת שהמצוות ניתנו באופן שבא לשפר, לעדן, לתקן את הטבע. זה לא בא מהטבע.
הגויים אין להם את המצוות הללו, ורואים שהם מכבדים את ההורים.
הגויים, אתה אומר, אין להם המצוות הללו, ואנחנו רואים שהם מכבדים את ההורים. כלומר, אתה אומר שבמשך השנים התגברו הגויים על הטבע. הרי לא צריך להיות פסיכואנליסט גדול כדי לדעת שהבן מתנגד לאביו. נכון? אמר אודיפוס. זאת אומרת, במהלך הדורות התרגלו לכיבוד אביהם, וזה היה חידוש. תן לך דוגמה. היום אנחנו חושבים שזה מובן מאליו. זה בכלל לא מובן מאליו. למשל, היה מלך אחד בשם אשוקה. שמעת על אשוקה? הוא היה מלך בהודו. הוא היה מלך גדול ששלט על מה שהיום אפגניסטן, פקיסטן וצפון הודו. ממלכה גדולה מאוד. והוא המלך שהפך את הבודהיזם לדת הרשמית של הודו. כן, הוא היה דור שני אחרי בודה, והוא הפך את הודו לבודיסטית. עכשיו, כדי לחנך את העם שלו לבודהיזם, הוא הניח אבנים גדולות בהרבה מקומות של המדינה שלו, עם כתובות של העקרונות החדשים. העקרונות האלה נקראים מאמרות אשוקה. מאמרות אשוקה, הוצאת מוסד ביאליק, אתה יכול למצוא, ספר כזה כתום קטן. עד היום הזה, הכתובות האלה קיימות. עכשיו, מה שמעניין, הוא כותב בין היתר, מה עשינו עד היום, מה נעשה עד עכשיו, מעכשיו. עד היום אכלנו בשר. מכאן ואילך, לא נאכל בשר, נהיה צמחונים. עד היום לא כיבדנו אב ואם, מכאן ואילך נכבד אב ואם. ומה אתה רואה, זה היה לפני 2,300 שנה. זה היה חידוש. זה לא היה מובן. או למשל, בסקנדינביה. עד לפני 1,000 שנה, המושג של כיבוד אב ואם לא היה קיים בסקנדינביה. מובן? כלומר, התרבות התגברה על הטבע. אז אנחנו חושבים שהדברים האלה הם טבעיים, הם לא טבעיים. מאיפה זה בא להם? או מהנצרות, זה בא להם, או מההתגברות של הנשמה על הנפש. זאת אומרת, יש באדם נקודה פנימית שדוחפת להתגלות. אז אחרי אלפי שנים היא מתגלה. בסדר? העולם הערכי מופיע.
זה לא צריך בתורה.
מה?
זה לא צריך בתורה.
גם התורה לא מפריע לזה, אני מקווה. זאת אומרת, לפעמים התורה גם יכולה להפריע לזה, כמו שאמרו חז"ל, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. לכן אמרו חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. כי אם דרך ארץ לא קדמה, התורה יכולה רק לקלקל. בניגוד למקובל, אצל הדתיים ובחורי הישיבות, שמוסר זה בא מהתורה. לא נכון.
אבל ראינו בפרק ראשון שלעם ישראל ניתנה התורה, כי הם התרחקו מהטבע הזאת, ואז קיבלנו את אותו קוד כדי לחזור לעצמנו. אז, אבל עכשיו, מה עם הגויים? איך הגויים לכאורה זה יותר קשה, הם קיבלו רק 7 מצוות נוח, איך הם יחזרו לטבע. אין להם שום דבר.
אני לא הבנתי את שאלתך. אתה שואל ככה. התורה החזירה לנו את הטבע הנשמתי שלנו.
זה המטרה, זה להחזיר. בגלל זה אמרנו...
להחזיר את מה? איזה טבע?
את הטבע שלנו?
לא.
אמרנו האש, לא. למה האש הוא...
לא.
אז מה הוא מחזיר לנו?
התורה מחזירה לנו את הטבע של הנשמה שלנו. לא הטבע של הטבע שלנו.
הטבע של הנשמה שלנו.
כן, הטבע של הנשמה, אם אפשר להשתמש בביטוי טבע ביחס לנשמה, זה באמת מתאים לתורה, זה כתוב בתורה. לכן האבות שהם היו בעלי הערה נשמתית גבוהה לא היו זקוקים לתורה, כי הם ידעו מה לעשות. ואנחנו, שאחרי כמה מאות שנים היינו במצרים, איבדנו את הטבע הנשמתי שלנו, היינו צריכים שמישהו יזכיר לנו אותו. אבל מה שלא יהיה, התורה איננה הטבע הספונטני הפשוט, זה הטבע הנשמתי. אתה שואל, אצל הגויים, מה יחזיר להם את זה? תשובה, ההכרה המוסרית. כי עד רבה, בגלל שיש להם רק שבע מצוות, להם זה יותר קל. כי השבע מצוות האלה תואמות כמעט לגמרי את הטבע, את המוסר הטבעי.
אז למה אנחנו צריכים 613?
למה אנחנו צריכים 613 מצוות? שאלה זו שואל המהר"ל באחד הפרקים הבאים. בסדר? אוקיי. אבל ברור שאנחנו לא זקוקים לתרי"ג מצוות כדי להיות מוסריים. לא בשביל זה אנחנו צריכים מצוות. להיות מוסרי, אתה יכול גם בלי מצוות. שהרי אתה מצפה מכל אדם על פני כדור הארץ, מאוסטרליה וניו זילנד ועד אלסקה, להיות מוסרי.
מה המוסר של אחר התורה?
אני מקווה שאנשי יפיג'י לא ייפגעו.
מה המוסר של אחר התורה?
מה?
מה המוסר של אחר התורה?
מוסר של אחר התורה. זו שאלה יפה, זה לא הנושא כעת. יאללה. עכשיו. אוף. ולפיכך, ראוי... ולפיכך ראוי לאדם שהוא שכלי והשכל הוא על הטבע, המצוות העליות שהם המעשים שאינם טבעיים. מרגישים שוב את המאבק הסמוי בין המהר"ל לבין הרמב״ם בזה. שהרמב״ם משתדל דווקא לקרב את המצוות אל הטבע, והמהר"ל דווקא רואה מעלה בזה שהמצוות אינן מאוחדות עם הטבע. בסדר? זה לא מאבק מוחלט, כי גם הרמב״ם מודה שהתורה היא מעל הטבע. אבל הוא אומר, יש לה מבוא בעניין הטבעי, והוא מרבה לטפל בזה. מה שקרה, הסברה הרציונליסטית. מה שאין כן המהר"ל, שהוא מתנגד לזה. ועל ידם יגיע האדם אל המעלה העליונה, שהוא למעלה מן הטבע, הוא עולם הנבדל. ובמדרש, שאל טורנוס רופוס הרשע, איזה מעשים נעים? של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? טוב, לכאורה השאלה היא רטורית, נכון? ברור שהמעשים של הקדוש ברוך הוא הם יותר טובים ממעשים של האדם. מה הביקורת שלו? בעצם הוא עושה ביקורת נגד ברית המילה. זה הכוונה הסמויה של טורנוס רופוס. אמר לו, מי זה אמר לו? זה רבי עקיבא. של בשר ודם. דווקא, כן? לא מה שציפית. אמר לו טורנוס רופוס הרשע, ראית השמיים והארץ, יכול האדם לעשות כיוצא בהם? מה, כזה דבר יפה, שמיים וארץ, יש אדם שמסוגל לעשות? אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטים עליו. ובכלל לא נושא לדיון. אלא אמור דברים שמצויים בבני אדם. כן? כלומר, דבר שבו יש תחרות בין מעשה הקדוש ברוך הוא לבין מעשה האדם. אמר לו, אז הוא אמר לו, טוב, בסדר, ביקשת בתחום האדם, אני אשאל אותך. אמר לו, למה אתם מולים? אמר לו, אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואל אני. ולכן הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נעים משל הקדוש ברוך הוא. הביא לו רבי עקיבא שיבולים וגלוסקאות. כן, שיבול, מה זה שיבולים? משיבולים אפשר לעשות שום דבר. לא, אפשר לאכול שיבולים. אדם רוחצה ארוחת בוקר, מביאים לו שיבולים, אין מה לעשות. גלוסקאות, אפשר לאכול. יש ארוחת בוקר, נכון? גלוסקאות זה לחמניות. כלומר, אתה רוצה לאכול, אתה צריך לעשות שינוי. זאת אומרת שהשיבולים הם מעשה הקדוש ברוך הוא, לא נאה. גלוסקאות, מעשה בשר ודם, נאה.
אני יכול. זה לא מעשה.
למה זה לא מעשה? איך עושים לחמניות?
זה לא מעשה של בשר ודם, זה תיקון של בשר ודם. זה לא לך חיטה, לא יעזור לך כל שיש לך מחבת ויש לך זה,
אתה צודק. אתה צודק. לא אמרנו בריאת הקדוש ברוך הוא לעומת בריאת בשר ודם. כי הרי בריאת הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא יכול לברוא. אין האדם יכול לברוא. אלא אמרו רק המילה מעשה. מעשה זה שינוי. זה שינוי של נתון. הרי גם השיבולים, הקדוש ברוך הוא לא בורא אותם ישירות. אלא זה שינוי של הטבע. אז זה שינוי מול שינוי.
כן, אבל לכאורה השאלה בכלל לא קיימת.
למה השאלה לא קיימת?
כן,
קשה לקבל
את המילה שינוי, כי זה בעצם בריאה של הקדוש ברוך הוא.
מה, השיבולים?
כן.
השיבולים זה לא בריאה של הקדוש ברוך הוא.
אז מה זה כן?
זה שינוי של הקדוש ברוך הוא.
שינוי של מה?
של הגרעין.
זה
בגלל הגרעין? רגע, אם אתה אומר, תלך אחורה עד אין סוף, עד שאתה מגיע לקדוש ברוך הוא, תגיד את זה גם על הלחמניות, שגם אז האדם בא על דעה והשכל הקדוש ברוך הוא ברא. זה מה שהוא אמר לפני כן.
אלא מה? אני רוצה להגיד גם כן
לחשוב, שאולי זה בגלל שאם אתה מדבר על בריאה מול בריאה, גם הלחמנייה, הקדוש ברוך הוא בורא בסופו של דבר. סליחה, אתה מנסה להבין מה שאני אומר? לא, כי כשאתה אומר נכון, זה כדי לא להבין מה שאני אומר. תקשיב, אם אתה אומר בריאה מול בריאה, אז השיבולים מול לחמנייה זה גם כן בריאה. למה? כי שניהם בסופו של דבר, בראשית השרשרת, זה מגיע עד הקדוש ברוך הוא. דרך האדם או דרך האדמה. אבל פה אנחנו לא מדברים במישור הזה, אנחנו מדברים במישור המעשה. במישור המעשה, גם השיבולים וגם הלחמניות הם אינם בריאה. כי הלחמניה היא שינוי של השיבולים, והשיבולים זה שינוי של הגרעין. אז זה מעשה, קוראים לזה, ולא בריאה.
זה לא מובן, בגלל שעדיין גם הגרעין של שינוי של האדמה, זה בעצם שינוי של הקדוש ברוך הוא. כי זה בעצם חוקי הטבע שלו.
אבל גם
האדם מעשה שהשינוי
שלו, אבל גם הבחירה החופשית, זה מה שאמר המהר"ל לפני כן כשנרדמת או אמרת לי שאתה חולם. המהר"ל הסביר לנו שהאדם גם הוא הכוח שלו לשנות, הבחירה החופשית של האדם, גם זה מהקדוש ברוך הוא. כי יש לקדוש ברוך הוא שני צינורות פעולה.
בסדר, אבל עדיין זה מעשה שהאדם עצמו יוצר.
מה זה האדם עצמו? גם אתה יכול להגיד הגרעין עצמו.
לא, לא גרעין, הגרעין זה ביד הקדוש ברוך הוא.
מה אמר הגרעין ביד הקדוש ברוך הוא? אדרבה, ביד הגשם. הגרעין הוא ביד הגשם, ביד האדמה. אלא מה? תגיד שהכל חוזר בסופו של דבר לקדוש ברוך הוא, גם האדם. כלומר, השאלה באיזה מישור אתה מסתכל. אם אתה מסתכל במישור הראשית של השרשרת, אין הבדל בין השיבולים לבין הגלוסקאות. אותו דבר. בסדר?
לא, עדיין לא.
למה לא?
כי זה עדיין לא, כי הראשית של דבר ברור שאתה לא מת הקדוש ברוך הוא, גם זה וגם זה. אבל עד הנקודה שזה מגיע אל האדם,
לא נכון, לא נכון.
למה לא?
לא נכון. גם עד שזה מגיע לאדם, גם זה יש שרשרת טבעית שלמה שהקדוש ברוך הוא קבע.
נכון, אבל זה לא הקדוש ברוך הוא עדיין. אין מגע של יד אדם או יצור אחר.
אין מגע של יד אדם, אבל יש מגע של יצור אחר, שהם הגשם והמינרלים. שאתה מתעלם מהם.
לא מתעלם. זה בעצם...
לא, הקדוש ברוך הוא לא אומר בנס תהי שיבולת. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר ויאמר אלוהים תהי שיבולת, פתאום מופיע שיבולת, אתה צודק. אבל לא ככה הקדוש ברוך הוא פועל, נכון? הוא פועל דרך אמצעים. כן או לא? פועל דרך אמצעים או לא פועל דרך? פועל דרך אמצעים. אז גם הלחמנייה, זה הקדוש ברוך הוא עושה אותה דרך אמצעים.
שאנחנו
במקרה אמצעים? במקרה, הבחירה החופשית שלנו היא אמצעים. אבל זה אתה צודק, שזה מין שונה של אמצעים. פרשטייסט? טוב. ובכן, לכן אמר לו רבי עקיבא לטורנוס רופוס, תיקח שיבולים, תיקח גלוסקאות, תגיד לי מה יותר טוב. גלוסקאות, להזכיר, הכוונה ללחמניות. כן. אמר לו טורנוס רופוס הרשע, אם הקדוש ברוך הוא רוצה במילה, למה אינו יוצא הוולד מהול? ממעי אימו. אז יש פה קושיה יותר כוללת. כן, כי הרי זה נכון שהקדוש ברוך הוא לא שם בטבע לייצר לחמניות. לחמניות זה לא צומח מן העץ. אבל לגבי גוף האדם, היה אפשר שיהיה מהול. הרי למשל, אצל בעלי חיים אין אורלה. וגם יש בני אדם שנולדים בלי אורלה, נכון? יש גם בימינו. אני ראיתי כמה מקרים כאלה. יש מדרש של עתיד לבוא, עצים יוציאו גלוסקאות. בסדר, אבל זה טרונוסרופוס, לא מקשיבים מדרשים.
לא, לא בגלל זה. כי השאלה היא אותו דבר, אין פה שום חידוש. כי כשקדוש ברוך הוא עושה, זה לא מה שהוא רוצה, זה לא משנה. הוא יכול לראות האדם ככה, הוא יכול לראות אחרת, זה לא...
נכון, אז מה הוא רוצה להוכיח מזה? זה שהאדם נברא ערל, סימן שככה הקדוש ברוך הוא רוצה.
אז מה שטרונוסרופוס רוצה?
כן, זה מה שיראו, טרונוסרופוס מקשה, כן? אמר לו טרונוסרופוס הרשע. אגב, מה זה טרונוסרופוס? זה מין שם זה. השם האמיתי שלו לא היה טורנוס רופוס. השם שלו האמיתי היה טוניוס רופוס. אז למה חזל שינו את שמו לטורנוס? בגלל שהוא היה עריץ, טורנוס, טירן. כן? הוא היה המושל הצבאי של יהודה, מטעם הרומאים, הוא זה שהרג את רבי עקיבא. כן. אגב, רבי עקיבא לקח לו את אשתו, שזה עוד סיפור. טוב. אמר לו טורנוס רופוס הרשע. כן, זה נכון. התגיירה. התגיירה והתחתנה עם רבי עקיבא, הביאה לו הרבה כסף. כלומר, יש גם רקע אישי למאבק בין טורנוס רופוס לבין רבי עקיבא. מלבד המאבק המהותי. אמר לו טורנוס רופוס הרשע. אם הקדוש ברוך הוא, שימו לב שהמילה הוא חסרה פה. נכון? כתוב עם הקדוש ברוך. נכון או לא? חסרה מילה הוא? אתה אומר, זה טעות דפוס, נכון? סביר, לא? סביר, נכון. זה כנראה טעות דפוס. יש לנו כלל במהר"ל שיש טעות דפוס אחת לפחות לכל עמודה. אפשר לעשות ספורט כזה, לחשוף את טעות הדפוס של העמודה. טוב, מה? זה לימוד ברמה גבוהה, כן? כל אדם מתעניין במה ש... שייך לו בלימוד. איזה שחד שמחפש את הטעויות. אבל זה סיבור, למה קוראים בתורה בבית הכנסת? למה קוראים בתורה בבית הכנסת? זה בשביל לתקן את החזן, לא? בשביל מה, למה הולכים בכלל לקריאת התורה? לתפוס אותו, כן? יש אומרים שזה גם כדי ללמוד תורה. טוב. מה? לתקן את החזן. יש אומרים שזה כדי ללמוד תורה. לדעת מה שכתוב בתורה, אבל זה... טוב. אמר לו טורנוס רופוס הרשע, אם הקדוש ברוך, כלומר הוא, רוצה במילה למה אינו יוצא הוולד מהול ממעימו, אמר לו רבי עקיבא, ולמה טיבורו יוצא עמו? והוא תלוי בבטנו, ואימו חותכתו. כלומר, אנחנו רואים שיש גם נתון בטבע כזה. גם בלי היהדות, יש איזו פעולה אנושית הכרחית, שהיא לחתוך את חבל הטבור. אם כן, יש גם נתון בטבע. ומה שאתה אומר, למה אינו יוצא מהול? שלא נתן הקדוש ברוך הוא המצוות, אלא לצרף האדם בהם. לכך אמר דוד, כל אמרת אלוה צירופה עד כאן. טוב, הסיפור, המשפט הזה, לא ניתנו המצוות, אלא לצרף האדם בהם. זה ביטוי שחוזר בכמה גרסאות בחז"ל. והוא יעסיק אותנו הרבה. כן? בפרקים הבאים, המהר"ל יעסוק הרבה בשאלה מה זה לצרף את הבריאות. וביאור זה. ועל כל פנים, מה שלא יהיה לצרף בפשט, כן? לרומם, להעלות. כמו שהצורף מנקה את הזהב או את הכסף מן השיגים, על ידי שהוא שם באש, נכון? ואז זה נצרף. אז גם המצוות באות לצרף את האדם, זאת אומרת, להסיר ממנו איזושהי עוויות, איזושהי קליפה, והמצוות מרוממות את האדם. זה בגדול. ניכנס אחר כך יותר לעומק של הביטוי לצרף. וביאור זה. כי טורנוס רופוס, האמת היא כתוב כאן רופס, אבל זה רופוס, כן? היה סבור, כי מעשי האדם פחותים מן מעשי הטבע, במה שהטבע פועל אלוהי. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה שעושה את הטבע, אז זה יותר גדול. לכך אמר שהמילה היא יותר פחותה מן האורלה, שהיא מעשה הטבע, שפעל השני יתברך, ואילו המילה, מעשה האדם. וישיב לו, שאין הדבר כך, כי מעשה האדם, במה שהוא פועל האדם, שהוא בעל שכל יותר במדרגה מן הטבע, שהוא כוח חומרי בלבד, וכמו שהוכיח לו מן החיטים, שהוא פועל הטבע, והוא חסר, עד שיושלם על ידי האדם השכלי, שמזה תראה, כי פועל השכל הוא על הטבע. והוסיף עוד לשאול, אם כן, למה אין התינוק יוצא מהול, אחר שהשם יתברך חפץ במילה ואינו רוצה כלל בעורלה, כי עדיין חשב, אף כי פועל האדם הוא יותר במעלה שהוא פועל האדם בעל שכל, מכל מקום, אין לומר שפועל הטבע הוא בחיסרון. זה נכון, כלומר, מה שעושה האדם זה יותר גדול. אבל אי אפשר להגיד שיש פחיתות בטבע. למשל, השיבולים, אין בהם פחיתות. השיבולים הם יפים, השיבולים הם שלמים. אתה רוצה לעשות מזה עוד. מה שאין כן, לפגוע באדם על ידי חבלה, זה לכאורה בא להראות שהטבע הוא חסר. דבר כזה לא מסתבר. מה? לפי שיטתו של טורנוס רופוס, כן? יש לנו סבלנות אדירה לשמוע דעות המנוגדות ליהדות. אנחנו דנים בהן, כן? בא מישהו, אומר טענה. הדין, אפיקורסות, לא רוצה לשמוע. לא, תביא את הדעה, נדון, נבדוק. אולי אתה צודק. אולי אפיקורס צודק. צריך לבדוק. אומרים ששרימפס זה טעים. אם האפיקורסים צודקים, כדאי להפסיק להניח תפילין כל בוקר ולאכול שרימפס, נכון? כדאי לבדוק את זה, לא שווה. נכון? מה? מה זה סובייקטיבי? האמת היא, אני לא יודע לגבי השרימפס, אבל אומרים שזה טעים, כן? מה?
אני לא מבין את הטענה שיש מעלה בטבע. לכאורה הטבע זה משהו אוטומט שהקדוש ברוך הוא ברא. איזה מין מעלה יש בזה?
אתה שואל, מה המעלה בטבע? הרי איזה מין אוטומט שהקדוש ברוך הוא ברם? איזה מין מעלה יש בזה? תשובה. המעלה היא שזה הקדוש ברוך הוא ברם.
בסדר, אז הוא ברם משהו, אבל זה...
אז זה מעלה, שזה דבר שמת השם נעשה. לא הרי דבר שנעשה על ידי זוטר, כי הדבר הנעשה על ידי המלך. דבר שנעשה על ידי המלך, יש לו מעלה.
כן, אבל אם
נשווה
את זה עכשיו מול האדם,
האדם הוא לא אלוהים. האדם הוא לא אלוהים. לכן בהגדרה, מה שהאדם עושה, אין לו אותה מעלה של מה שאלוהים עושה. זו השאלה של טורנוס רופוס.
זה לגבי הפירות של האדם,
מה
שהאדם עושה, אבל מבחינת יצירה, יצירה מול יצירה, לדוגמה, שמש מול אדם.
אז האדם, יכול להיות שהאדם, היצירה של האדם, יכול להיות שהיא יצירה נעלה יותר. אבל מה שלא יהיה, גם היצירה הזאת נבראת ערלה. אז למה לפגוע באורלה? ועוד השאלה של טורנוס רופוס. כן? כי עדיין חשב, כי פועל האדם הוא יותר במעלה במשהו פועל האדם בעל שכל. מכל מקום, אין לומר שפועל הטבע הוא בחיסרון. ואם היה חפץ במילה והאורלה היא רע, אם כן למה לא השלים מה שנתברך את הטבע, ויצא התינוק עם אימו מהול. ודבר זה לא יספיק התשובה מן החיטים. כלומר, מה שהוא ענה לפני כן עם החיטים והשיבולים, זה לא עונה על השאלה השנייה של טורנוס רופוס. שאף כי הגלוסקה, כלומר, הלחמנייה הזאת, פועל בעל שכל יותר נבחר, מכל מקום, גם השיבולים, שהם מעשי הטבע, טובים. רק שפעל בהם השכל, שפועל השכל, בעל השכל בהם, יותר משובח. אבל אין לומר שפועל הטבע הוא חסר. ועל זה ישיב רבי עקיבא, כי בוודאי, פועל הטבע הוא חסר גם כן, כמו שתראה, כי התינוק יוצא מן הטיבור, והאם צריכה לחותכו. עד שתראה מזה כי הטבע אין בו השלמה. כלומר, גם מצד הטבע יש חיסרון. בסדר? שאלה, מי חותך את הטבור אצל בעלי חיים? לא יודע מי עושה את זה. נראה לי שזה הולך לבד. כן? זה נעשה לבד. מה שאין כן אצל האדם, כנראה שלא די הנתון הטבעי, צריך שהאם תתערב. זאת אומרת, אם האם מתערבת, אז זה סימן שהטבע, לפחות של האדם, נברא חסר. שהאדם הוא יצור בלתי מושלם מצד הטבע.
אצל כלבים,
מה? הנקבה היא זו שעושה את זה. טוב, אז זה אומר שגם אצל הכלבים יש איזה חיסרון. שכזאת הוא לא ברא את הכלבים מושלמים, הרי היה, האמא צריכה לחתוך. כן, ואם כן, אין זה קשיה, מה שיוצא התינוק עם האורלה. כי אין פועל הטבע בשלמות, כאילו היה פועל הטבע בשלמות, לא היה במעשה הטבע שינוי. שהדברים אשר בהם השלמות, אין שינוי בהם, אבל אין בו השלמה, בפרט אל האדם השכלי, שיש לו מעלה על הטבע מצד השכל. כלומר, מה שאומר המהר"ל, אנחנו נבראנו עם דפקט. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם חסר, לא רק מחוסר מעלה, אלא מחוסר אפילו מצד הטבע.
כן.
כן.
אז
אתה שואל, אז למה, אם באמת יש דפקט בעורלה, אז למה?
כמו שחותכים את חבל הטבור אצל כל פינוק,
כן, אתה שואל, אם באמת העורלה היא דפקט, כלשוננו, אם כן, מדוע רק עם ישראל נצטווה בהסרת העורלה? היה צריך להיות שכל העולם כולו יצטווה על כך. נכון? תשובה. האומנם האורלה היא חיסרון, אבל המילה היא מעלה. כלומר, אז יש פה דילוג. כלומר, בעוד שנגיד, החבל הטבור הוא חיסרון, חיתוך החבל איננו מעלה. הוא החזרה לטבע התקין. כלומר, ממינוס חוזר לאפס. מה שאין כן, ברית המילה, היא לא רק חזרה לאפס, היא תוספת מעלה. ותוספת המעלה שייך רק לאומה הנבדלת. אז כשגוי עושה ברית מילה, זה שום דבר. זה רק, הוא חתך בבשר, זה כלום. שום דבר. זה כמו עשרת שקדים. מה? כי כדי שתהיה מעלה בברית, צריך גם שהיא תהיה מצווה.
אבל סתם גוי שעושה ברית מילה, הוא תיקן חסר ממינוס 1 ל-0?
כן, בלבד. לא לפלוס.
אבל הוא חוזר.
אפשר להגיד, כי היום אנשים עושים ברית מילה מסיבות בריאותיות, בעולם כולו. כן? אז הסיבה הבריאותית הזאת היא מקנה קצת יותר תקינות, מבחינה היגיינית ועוד כמה בחינות. זה טוב שיש ברית מילה.
אצל המוסלמים זה מצווה?
אצל המוסלמים יש מקום לדון אם זה מצווה או לא. יש דיון על זה בפוסק. כן.
סליחה, אני לא הבנתי איך הוא ענה לטענה שהטבע, אי אפשר להגיד שהטבע חסר, בגלל שהופכים את השיגוי כגלוסקאות. לכאורה, גם הטבע הוא חסר, הוא לא מושלם.
למה? מה לא חסר, מה חסר בגלוסקאות? בשיבולים?
כי אפשר לאכול לשיבולים ככה, עד שלא...
אבל השיבולים הם מצוינים. זאת אומרת, כשיבולת, אתה לא צריך לעשות עוד משהו כדי שתצמח שיבולת.
אבל השיבולת הזה אין לו שום תפקיד, אי אפשר לעשות מזה שום דבר.
השיבולת מבסוטה להיות שיבולת. היא לא צריכה אותך. השיבולת, בבוא הזמן, היא טיפול שוב לתוך האדמה ותצמיח חיטה חדשה. לא, זה החיים טובים. אתה האדם שמעוניין לעשות משהו מהשיבולת, אתה צריך לטחון וכו'. אבל היא מצד עצמה, היא מושלמת. מה שאין כן, האדם, כאדם, אם לא חותכים להיות חבל הטבור, הוא חסר משהו. מובן? טוב. ובמדרש, עכשיו הוא מביא אלינו עוד מדרש, דרכו של המהר"ל אחרי שהוא אמר רעיון, הוא עושה מה שנקרא אילוסטרציה, כן? הדגמה של מה שהוא רצה לומר, מביא לך מקורות. אז הוא הביא לנו מדרש תנחומה, ויכוח בין טורנוס רופוס לבין רבי עקיבא. עכשיו יש לנו עוד מדרש, בבראשית רבה, בפרשה י' א'. איך אני יודע שזה בפרשה י' א'? זה כתוב. עכשיו, האם זה בטוח שזה שם? לא, כי יש כל כך הרבה טעויות דפוס גם במובאות האלה, שייתכן שזה לא י' א', יכול להיות שזה י' ח', יכול להיות כל מיני דברים כאלה. אבל נגיד, בינתיים נסמוך על הכתוב, עד שיוכח ההפך, אם יוכח. כן. כל מעשה ששת ימי בראשית, צריכים עשייה אחרת. עשייה הכוונה שינוי. שינוי, תיקון. כגון, חיתים, חיתים צריכים לטחון. החרדל צריך להמתיק. התורמוס צריך להמתיק. עד כאן. וכל זה. כן, עד כאן הציטוט. תורמוס, זה, מוכרים את זה במחנה יהודה. זה סוג של משהו שדומה לאסימון. וזה בצבע כתום נוטה לצהוב. ויש לו קליפה. וזה קצת מר. וזה טעים. אבל כדי לעשות את התורמוסין, צריך לשלוק אותם, שבע פעמים, לשפוך את המים, בקיצור, סיפור שלם, עד שזה ראוי לאכילה. נדע? תורמוסין. כן? אז זה בערך כן בגודל של הסימון. של הסימון של פעם. מה?
סוג של קטנית.
סוג של קטנית, נכון, נכון. יש הלכות מאוד מיוחדות לגבי תורמוסין, מכל מיני סיבות. טוב. שים לב שהוא הוסיף פה מילה חשובה, כגון. נכון? הוא הוסיף כגון. כן, היום למשל בארצות הברית אתה לא יכול לקטות שום דבר אם זה לא עטוף. כל דבר, כן? אתה קונה תפוח, חייב להיות עטוף. למה? זה, מה, תוכל ככה תפוח? כן? שלא לדבר על זה שהוא כבר עבר טיפול, מירוק, ומרחו אותו באיזשהו חומר אחר. שלק. כדי שיהיה מבריק, איזה מין לק כזה, שלק. נכון? שלק זה נקרא? או זה שלק? אה, כן, כן, שמעתי על זה, כן, זו. אז יחד לדיון, האם זה כשר או לא כשר, מותר לאכול את זה, בקיצור. סיפור שלם. היום שום דבר לא טבעי. כן? האדם מרגיש שהוא לא יכול סתם ככה לגשת אל הטבע. טוב. ובמדרש עוד. כל מעשה ששת ימי בראשית, צריכים עשייה אחרת, כגון חיטים צריכים לתחון, החרדל צריך להמתיק, התורמוס צריך להמתיק. עד כאן. וכל זה. מפני כי אין עוד פה על הטבע בעל השלמה בעצמו, אל האדם שיש בו השכל שהוא על הטבע, וזו מדרגת הטבע כמו שאמרנו. ולפיכך, כל אשר נברא בששת ימי בראשית, אין השלמה בו אל האדם, ולכך אין זה שאלה אם נברא התינוק בלא מילה, שזה שייך אל פה על הטבע במשהו פה על חסר, ואינו במדרגת ההשלמה אל אדם השכלי. ואילו נברא האדם משלמות כאשר יצא מבטן אמו, אם כן היה אדם טבעי בלבד, ולכך ניתנה לו המילה שהשלמתו ביום השמיני, כי כל השלמת האדם על הטבע. לכך, המילה שהיא השלמתו היא על הטבע שכולה כנגד כל התורה. המהר"ל פה הוסיף דבר מאוד מעניין. אם האדם היה נברא מהול, היה נולד בלי העורלה, אמנם האדם היה שלם מצד מה, אבל היה חסר לו משהו. מה היה חסר לו? הנבדל. הוא היה טבעי כולו. ואז לא היה קשר, בינו לבין המדרגה שהיא מעל הטבע. לכן בכוונה נברא האדם חסר מבחינת הטבע, על מנת שהשלמתו תבוא על ידי בעל שכל שהוא מעל הטבע. ונעשה ביום השמיני. מה? למה המילה? כי המילה היא מצווה. חיתוך חבל הטבור זה לא מצווה. אין מצווה לחתוך את חבל הטבור, אלא עושים את זה.
למה אני צריך את המילה? בואו נעשה, חתכנו את חבל הטבור, השלמנו את האדם מעל הטבע. עכשיו מה זה מצוות?
לא, לא. בזה שאתה חותך את חבל הטבור, לא עשית את האדם מעל הטבע. אתה השלמת את החיסרון של הטבע. כי על פי הטבע, האדם זקוק לחתוך את חבל הטבור. והראיה, שגם בלי תורה אנשים עושים את זה.
לא, הוא אומר שכאילו, הצורך של האדם מתערב בטבע,
כן.
חלק מהטבע. אז חתכנו את חבל הטבע. ואז אני לא נולדתי שלם,
השלמתי
את הטבע.
כן. מה תחתמי לך?
התערבתי כבר.
כן, התערבת בטבע, נכון, זה התקדמות. אבל אנחנו רוצים להביא אותך למדרגה שהיא מעל הטבע. השלמת הטבע זה עדיין צורכי הטבע. כמו שאדם רעב, אז הוא אוכל. אז זה השלמת החיסרון שבטבע. אבל זה לא מדרגה שהיא מעל הטבע. הברית המילה, מכיוון שהיא מצווה, אז היא מעלה את האדם למעלה ממדרגתו. בסדר?
מה כל הנשמה של גוי, יש לו גם כן בחירה
חופשית. מה השאלה?
הוא כאילו, את דבר למשל אנחנו לא עושים להם, בכל זאת הוא נעלה במידה מסוימת, הוא נעלה מסוימת בטבע.
מה השאלה?
לגבי הנבדלות הזאת.
איך, אתה שואל, איך בא לידי ביטוי הנבדלות של נשמת האדם אצל גוי? יכולת לשאול את זה ככה. תשובה, בשני צינורות, או דרך קיום שבע מצוות בני נוח, אם הוא מכיר בהם כמצווה ולא רק כמוסר טבעי, או על ידי הדבקות שלו בעם ישראל. בסדר? כן.
כל זה מפני כי אין פה על הטבע בעל השלמה בעצמו לאדם, שיש בו השכל, שהוא על הקוראה, זו מדרגת הקודק ושמענו, ולפיכך כל אשר נברא בשש פינים בראשית, אין בה שלמה אל האדם. זאת אומרת לכאורה, כל מה שהאדם לוקח צריך לתקן.
נכון.
כן, אבל מים נבראו בשש פינים בראשית, ואדם לא מתקן אותם. אוויר נברא בשש פינים בראשית, ואדם לא מתקן אותם. מה אתה מתקן? לא מתקן.
אתה אומר, יש דברים בטבע שאינם צריכים השלמה. אז מה המהר"ל אומר שצריך השלמה? תשובה. אין דבר בטבע שאדם משתמש בו שהוא לא מעביר אותו שינוי. ולא רק שלמשל מים הוא שותה בכוס. בעוד שבעלי חיים הולכים ללקק במעיין. ויודע שזה שינוי. כלשהו, יש צד של שינוי. אדם נושם את האוויר, מסדר לו מערכות של סינון האוויר, וכדומה. דברים שבעלי חיים לא עושים. טוב, בואו נמשיך. ועוד, ואל תאמר, כן, אני עובר באמצע העמודה השמאלית. כי יהיה חס ושלום בפועל השם יתברך דופי. אם ככה, אתה כבר מתחיל לגדף. אתה אומר שהאדם נברא עם חיסרון. אין זה כך, רק הכל הוא בחוכמה, לפי אשר ראוי לעולם, אשר בו הוויה והפסד, אשר אינו בעל השלמה, ובפרט אל האדם השכלי, שהשכלי הוא על הטבע. ולכך אל האדם אין הטבע בעל השלמה, כי צריך לתקן מזונות שלו, החיטים לטחון והטבור לחתור, והעורלה למילה. אז כך, זה סדר. עולם ההוויה וההפסד. ועוד, השיב לו, אגב, המושג הזה, עולם ההוויה וההפסד, מאיפה זה בא הביטוי הזה? הוויה והפסד. זה מאריסטו, כן? יש לו ספר של לאריסטו שנקרא ההוויה וההפסד. מזה הביטוי חדר לתוך הספרות שלנו. דר גנרציונה את קורופציונה, כן? בקרב מון בלטית. ועוד השיב לו, אף כי בוודאי, למה אני תורח לומר לכם איפה זה בא, הביטוי הזה? ולהגיד לכם שזה מאריסטו, למה? כשאדם לומד משהו, הוא תמיד צריך לדעת מה כללי, מה אוניברסלי, ומהו החידוש של התורה על גבי זה. ולא להתבלבל. וישיב אדם, נגיד, לא ישמע בשיעור שלי שהוויה וההפסד זה ספר של אריסטו. אחר כך, באופן מקרי, הוא ילעל באיזושהי אנציקלופדיה, יגלה ש... או באיזה נאצ'ונל ג'אוגרפיק, לא יודע מה, בתור לרופא שיניים, פתאום הוא יגלה שהוויה וההפסד זה מושג אריסטוטלי. יגיד, אם כך, אין ייחוד לתורת משה, אין פה כלום, כל מה שלמדתי הוא הבל. לכן מן הראוי שאדם כשהוא לומד ידע מה המקור של כל מושג, של כל ביטוי, מאיפה הוא לקוח, אם זה מהנביאים, אם זה מהיוונים, אם זה מהטבע, מהמדע וכדומה. בסדר? מהמוסר. למשל, גם אותה טעות המפורסמת, שאנשים חושבים שהמוסר זה בא מהתורה. יום אחד הם מגלים איזה יפני מוסרי, אמרו, וואי, לא צריך יהדות. כן? כי הוא חשב, כי לימדו אותו, שהמוסר זה בא מהתורה. כן? אז מאוד חשוב לדעת את הדברים האלה. ועוד השיב לו, אף כי בוודאי אין זה קשיה, מה שאין יוצא התינוק מהול, כמו שנתבהר. מכל מקום בזולת זה, אין דבר זה ראוי לשאלה. כי המצווה שציווה שנתברך לבני אדם רוצה, הוא יתברך לצרף את האדם. כן, זה הביטוי האחרון שאמר שמה רבי עקיבא לטרונוס רופוס. כן, הוא חוזר למדרש הראשון. מה זה שניתנו המצוות כדי לצרף את האדם? כי מצד פועל השם יתברך אין מילה. וזהו מצד הבריאה, שהשם יתברך ברא הכל על ידי הטבע. ולפי הטבע ראוי האורלה. רק שנתן השם יתברך המילה לאדם, שיהיה צירוף לאדם, עד שיהיה בלתי טבעי, שכאשר עושה המצווה, הוא צירוף אל האדם מן הטבע. כלומר, הוא מנקה אותו מן האחיזה היתרה של הטבע בנפשו. זה כמו הסיגים בתוך הכסף. כן? שצריך לצרף על ידי חימום, אז הסיגים נעלמים. אותו דבר, יש אחיזה יתרה של הטבע בנפש האדם, אז המצווה מצרפת את זה. שכאשר עושה האדם, הוא צירוף אל האדם מן הטבע, וזה אשר... חפץ השם יתברך במילה, ואם היה נברא מהול, לא היה צריך אל האדם, כי היו כל בני אדם כך, שהטבע היא אחת לכל בני אדם. ולא היה זה צירוף, שאין הצירוף, רק בדבר שאינו טבעי. שהצירוף, תודה, הוא הוצאה אל הפועל, הוא הוצאה, סליחה, מן הטבע, וזהו הצירוף כמו שהתבהר. וכן, עכשיו, מזה, מברית המילה, פונה המהר"ל אל כל המצוות כולן. וכן, כל המצוות שנתן השם יתברך הם צירוף לאדם, שיהיה האדם פעולותיו ומעשיו הוצאה מן הטבעי, ולא יהיו מעשיו של אדם שווים עם הבעלי חיים הטבעיים. כי מצד הטבע נחשב ונראה האדם כבהמה שהיא טבעית. ואין כל אדם ראוי למעלה זאת, כי העם אשר בחר השם יתברך. כלומר, אם אנחנו מדברים על משהו שהוא פלוס, מעל האפס הטבעי, פלוס, צריך בשביל זה להיות שייך לאומה הנבדלת, ודבר זה עוד יתבהר. אני שמתי לב עכשיו, אני מבקש בזה התנצלות מכל באי האינטרנט, שמתי לב שהמסך לא הופעל היום, כך שייתכן ששלחתם שאלות, אבל לא הופיעו על המסך, ואם אכן, אז סליחה. שלום. לא, זה הוא נגמר. מה? מה? לא. כן, אבל הוא יסביר את זה, הוא ייכנס באחד הפרקים הבאים, הוא ייכנס לפרקים של זה. המהר"ל מסודר.